חדשות כל חי. השעה 9. שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. הקורונה בישראל, הערים הערביות בישראל מובילות את רמת התחלואה הגבוהה. השרים יאשרו שם סגרים. הבוקר משרד הבריאות מפרסם כי אכן חלה עלייה בתחלואה במספר הנדבקים. צבי טסלר עם הדיווח.
522 מאומתים חדשים נוספו אתמול, שהם כ2.4% מתוך יותר מ21,000 בדיקות. היום, עם חזרת קצב הבדיקות לשגרת אמצע השבוע, צפוי לעלות גם מספר החולים. במשרד הבריאות מודאגים מהעלייה בקצב התחלואה באוכלוסייה הערבית והכללית, ומתנגדים בשלב זה להקלות הנוספות שתכננו להתבצע ביום ראשון. היום צפויה ועדת השרים לאשר מגבלות תנועה ביישובים נוספים בהן משתוללת התחלואה במגזר הערבי.
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יקיים בימים הקרובים הצהרות תמיכה בהליך המשפטי אותו הוא מתכנן לקיים במטרה להוכיח את הזיופים לכאורה בבחירות שהביאו להפסד. כתבנו שלמה ריזל מציין כי טראמפ הכריז על הקמת צוותים משפטיים שיעסקו בספירת הקולות החוזרת בכמה מדינות. הם יוכיחו את הטענות כי הצבעות נרשמו בשמם של אנשים מתים. טראמפ יציג בהצהרות אותם הוא מתכנן לערוך, מודעות אבל של אנשים שהצביעו לכאורה בבחירות. בכירים בסביבתו של הנשיא הנבחר ביידן אומרים הלילה כי החזרה להסכם הגרעין עם איראן נמצאת בסדר העדיפות הגבוהה של ביידן. הבכירים העריכו כי כבר בחודשים הקרובים ביידן יבקש לשוב להסכם במלואו והעיצומים בחלקם יוסרו. עם זאת, בכירים במדינות המפרץ הביעו חשש כבד מכוונתו של ביידן להביא לנורמליזציה עם טהרן. לטענתם אפשר וארגון האחים המוסלמים וארגונים אסלאמיים קיצוניים אחרים יקבלו גושפנקה מהתנהגותו של ביידן וישובו לפעילות טרור. שר החוץ של איראן הביע שמחה גלויה על בחירתו של ביידן ואמר הלילה, טראמפ הלך, אנחנו נשאר כאן לנצח. אמרו על זרים שיספקו ביטחון, הוא אף פעם לא אמרו טוב, אנו מגישים את ידינו לשכנותינו, כך דברי זריף. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר משודרת בחסות אור משכנתאות. נחנקים ההחזרים החודשיים, תנו למומחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
בשעות הקרובות יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות חזקות, בעיקר בערי הצפון. בסביבות הצהריים יחל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. מחר דומה.
תחזית מזג האוויר משודרת בחסות אור משכנתאות. נחנקים ההחזרים החודשיים, תנו למומחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
ועד כאן חדשות כל חי.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, יום שני בשבוע, מה שלומכם? איך התחיל הבוקר? בעזרת השם שימשיך בצורה מופלאה, מקסימה, מאתגרת, אבל על הצד הטוב ביותר. ולכן אנחנו בעזרת השם היום נלמד האם פרפקציוניזם. מה אתם אומרים? זו תכונה שלילית, זו תכונה חיובית. מה כדאי להיות? האם יש הבדל בין אופטימליסט לפרפקציוניסט? ננסה להבין האם יש צד חיובי לכל הדבר הזה? איך אפשר ללמוד לשחרר? לשחרר כלפי עצמנו, לשחרר כלפי אחרים, ולשחרר במידה מסוימת כביכול כלפי בורא עולם, לתת לא לנהל את הדברים, ואנחנו נשאר בשמחה. אז ננסה להבין עם כל הדברים האלה, אולי אם יהיה לנו קצת זמן אפילו ניתן איזה מגדיר עצמי, כיצד אני יכול לבחון מי אני, האם אני באמת כזה פרפקציוניסט לחוץ, שקצת ביקורת, קצת דברים שלא הולכים כמו שאני רוצה, אני מתעצבן, אני עוד רגע יש לי פה איזה התקף, אני כבר לא יכול יותר. או שאני בעצם אופטימליסט, הכוונה היא שואף לשלמות, אבל מה שיוצא, אני מרוצה, כל זה עוד בתחום שלפנינו, מוטי קופפר הטכנאי, ואנחנו בעזרת השם מתחילים. אז מה אתם אומרים? פרפקציוניזם תכונה טובה או לא? לכאורה, אדם שיכתוב על עצמו את התכונות השליליות שלו בדרך כלל מאוד ייתכן, ובמידה והוא פרפקציוניסט, הוא יתוודא על כך. תקשיב, יש לי איזה קטע, אני פרפקציוניסט, אני לא בהכרח שהוא יהיה גאה בזה. הרבה פעמים הוא יגיד, מה אני אעשה, אתה יודע, אני כזה, אני לא יכול, אתה יודע, כל דבר חייב להיות פיקס, ואני... ככה אני. מצד שני, כל מנהל עבודה הרי היה רוצה אדם שייתן את המקסימום, שיוציא דברים מושלמים תחת ידו, זאת אומרת, לכאורה זו תכונה מקסימה. נכון, אולי זו תכונה מקסימה למנהל עבודה שהוא יקבל את התוצאה, אבל לא אכפת לו שהעובד יתפרק לאחר מכן, או שמשפחתו כבר תטפס על העצים ותחפש קופים, כי אבא לא בדיוק בשטח. אז הנקודה העיקרית היא שלמעשה בוא נלך על פי דרכו של דוקטור טל בן שחר בספרו אושר אפשרי. נהניתי מהרעיון, אז אני אשתף אתכם, כשהוא בעצם מחלק שני סוגי טיפוסים. הפרפקציוניסט מצד אחד, והאופטימליסט מצד שני. מה זה אופטימליסט? מלשון אופטימום. הכוונה הכי טוב, אבל שאפשר. זאת אומרת, לא הכי טוב בעולם, לא מושלם, אלא אני אנסה לעשות את המקסימום מהמצב הקיים. בסדר? כי כולנו רוצים להגיע לשלמות, כולנו צריכים להגיד מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, כולנו רוצים לא להצטער אחרי 120 שיכולנו לעשות יותר, וסתם בזבזנו את זמננו לריק ולשווא. אז רוצים להבין איך ומה הדברים בנויים, ואנחנו אחרי זה נקשר את זה, כי אנחנו רוצים כן ללמוד קצת לשחרר, בפרט בתקופה שלנו, שהיא תקופה מלחיצה בפני עצמה, לא יודעים מה יהיה, מה הולך להיות, הכל זה עולם מישון העלם, באמת לא יודעים אם זה הקורונה, אם זה ביידן, אם זה איראן, אם זה סוריה, אם זה חיזבאללה, אם זה חמאס, כאילו אתה יודע, הכל פה על קרעי תרנגולת, לכאורה עולם כמנהגו נוהג, אבל מתחת קלחת בוחשת בקערה. אז ככה אנשים רוצים להבין קצת איך הדברים מסתדרים. קודם כל בואו נתחיל אולי כלפי אלוקים. התחלנו אלוקים? בואו נלך לאלוקים. נא בבקשה לשחרר. לשחרר פירוש הדבר שבספרו טעם ודעת של הרב שטיינברוך, שליטה, הגייבד, הוא בעצם אומר דבר אחד מאוד יסודי. הוא אומר, תראה, התורה מעריכה לנו מאוד בפרשה של אליעזר ורבקה. תראה סיפור, הולך ומביא לצמידים וגמלים, ואני אשקע את זה ואשקע את זה. מה הרעיון בשבילנו? מה אני אמור ללמוד מכל הסיפור הזה? אז הוא אומר כך, א', אנחנו יודעים שהעולם הזה באמת זה עולם של הסתר. הוא מגדיר את זה אפילו הסתר בתוך הסתר. לא מבינים למה, איך, כמה, לפעמים יש דברים באמת כואבים, באמת קשים. אז ברוב השטחים בחיים, אתה לא בהכרח רואה השגחה פרטית גלויה. יש דבר אחד, הוא אומר, שאתה יכול לראות את זה כניסים גלויים. ומה זה? זה הנושא הזה של שידוחים. אופה, מה זאת אומרת שידוחים? אני מצטט לכם. מאידך אומר, ניכרת השגחת השם בעולמו באופן גלוי גם היום. והוא במציאות הזיווג. וכמו שאמר אליעזר, והיא טרם קילה לדבר, לפני שאליעזר סיים את התפילה, והנה רבקה יוצאת. היין אומר, שהקדוש ברוך הוא זימן לו את רבקה אל הבאר בו ברגע שקילה לבקש. והדבר מופלא אומר, שלפעמים גם בהשתדלות מרובה בשינוחים, לא מועיל, אתה רואה שלפעמים אנשים, הוא הולך ל-900,000 שדכנים, הוא ישן בעמוקה 40 יום, קרא שיר השירים שלוש פעמים ביום, ושום דבר לא זז מצד אחד, אוקיי? לכאור אומר, לפעמים אתה רואה שהשתדלות מרובה בשידוחים לא מועילה, והוא תרם לקבר רחל וקבר רשבי וקרב קבר יונתן בן עוזיאל וקבר הצדיק הלא נודע, כי יש עניין, אתה יודע, שצדיקים מסתרים כאלה, שאפילו הם לא יודעים שהם צדיקים אולי. בקיצור, הוא עשה את כל מה שאפשר בעולם מצד שני. זיווג שנראה כמתאים ביותר, לא יוצא לפועל. מצד שני, לעתים כלילי המעלות מתקשים בשידוחים. אתה לא יכול להבין, בחורה טובה, בחור מדהים, איך זה יכול להיות? לעומת זה אומר, ואילו אנשים פשוטים מוצאים את זיווגם בנקל, כאילו, איך זה יכול להיות? כפי שאמר פעם מרן הגריס, שאנו רואים שההשתדלות אינה מועילה כל כך לשידוך, והיא לא באה אלא כדי להרגיע את הנפש, שלא תגיד שאתה לא עושה כלום, תעשה משהו, אתה מרגיש שזה טוב. הזיווג ממציאים לאדם כמציאה בבוא הזמן. לכן אומר, העריכה התורה לספר בעניין אליעזר ורבקה, להחדיר ולהשריש האמונה, שיש מנהיג לעולם בכל עת ובכל זמן, והוא סובב כל הסיבות, והשגחתו ניכרת ובולטת היטב מדי יום ביומו, בזיווג האיש והאישה. אוקיי, נקודה ראשונה, אני משחרר כלפי בורא עולם. עכשיו, אני אומר את זה לעצמי, גם לפני וגם אחרי. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים פה על שידוחים, יפה. אז אמרנו ששידוחים זה בהשגחת השם, נהדר. אז גם התוצאה של השידוחים זה מעט השם. מה זה התוצאה של השידוחים? הניסויים. זאת אומרת, אם את מסתכלת על בעליך ואת אומרת, תקשיב הרב, הייתה פה טעות בכתובת. או שאתה מסתכל ואת אומר, איך נפלתי? איך נפלו גיבורים? תקשיב. יש אומרים שאדם בגיל 40 רק יודע איזו אישה הוא רוצה. אבל זה כבר מאוחר מדי, אתה מבין? ואני אומר את זה בכוונה, מכיוון שלא יש לך כעת גיל 40, כי זה לא יעזור. אתה צריך לעבור 20 שנה עם ניסיון חיים, ואז אתה מבין באמת מה אתה צריך או מה את צריכה, ואתה אומר, אם היה לי את השכל של היום, כן. אז אנחנו רואים למעשה שאנחנו צריכים מאוד מאוד להתחזק בנקודה הזאת. זה מהשם אישה לאיש. קודם כל, צריך להבין, אין מושלם. אין כזה דבר מושלם, ולכן, אם אנחנו יורדים שנייה לרזולוציה של שני הטיפוסים הללו, הפרפקציוניסט מצד אחד, שהפרפקציוניסט, תכף נגדיר אותם, אז ננסה להבין מי אנחנו, אל מול האופטימליסט, אז הפרפקציוניסט, הבן אדם הזה לא נעים להיות במחיצתו. אמנם, אתה יודע, זה בן אדם רציני, הלוז שלו מושלם, הוא משרה מלאה, עוד פרויקטים מהצד, הוא יביא תמיד, היא תמיד תביא את ההוגה המושלמת, תמיד לסיום של הילד, היא תשתדל, אתה יודע, לעשות כל דבר בצורה הכי מושלמת ויפה וטובה, והבית יהיה מטופטפ אצלה, אתה תכנסי, אני לא מניח הבית אצלה כזה נקי, הילדים, אבל אתה תראה גם עייפות, תראה תחושה של אכזבה, אשמה, דכדוך, למה? כי 100%, תקשיבו אותו, 100%, יש דברים לא צפויים, שיהרסו לנו את השלמות. ככה זה בעולם. להבדיל, האופטימליסט, הוא גם די שפטן, נגדיר את זה ככה, הוא גם מוכן לעשות הרבה כדי להגשים את השאיפות שלו, אבל הוא יודע גם לנוח, גם לאכול, גם לעשות את התעמלות, גם להיות עם האישה והילדים, והוא לא מתעלף כאשר הבית, או היא לא מתעלפת שהבית מבולגן, הוא לא מתרגש קצת, תמיד שפה ושם יש קצת עיכובים, הוא לא כאילו, מה? הבנתם? הוא שואף לשלמות, ברור. בוא נגדיר אותו שהוא מנסה להוציא את המקסימום מהמצב הקיים, אבל מסתפק גם בטוב אפשרי. עוד פעם, מנסה להוציא את המקסימום מהמצב הקיים, ומסתפק בטוב אפשרי. זה האופטימליסט, זה טוב. הפרפקציוניסט, הוא יעשה הכל, הכל, אבל הוא לא יהיה מוכן לקבל פחות ממצוין ומושלם, וזה מה שבדרך כלל שובר, מלחיץ והורס את כל הכיף מסביב. כל הדברים שהיהדות דוגלת בהם. ואם זה שמחה ושבת וחגים ואווירה משפחתית שיכולים בקל להרס בגלל לחץ עצבים, פרפקציוניזם כזה של נרוויזם כזה שרק גורם לנו עצבים. אין לי בעיה לשאוף לשלמות בדקדוק הכי גבוה במצוות. אבל יש גם בן אדם לחברו, בואו נשתת גם בזה לדקדק כמו שצריך. למה אני אומר את זה? כי בואו נקרא לכם רגע את הדברי ישראל. דברי ישראל, אם כבר דיברנו על אליעזר ורבקה, הוא מביא כך. אני מצטט. העיקר בקיום המצווה, הוא זה בשם הרמב״ם, בלכות לולב, פרק ח' הלכה ט'ו. הוא אומר כך. העיקר בקיום המצווה הוא לעשותה בשמחה. שמעת? עיקר המצווה לעשותה בשמחה. בינינו עכשיו, מתי פעם אנחנו נעשית מצווה בשמחה? אבל באמת אני אומר, תחשוב, מתי פעם אחרונה עשית מצווה בשמחה? אולי אתם כאלה, אין לי בעיה, אבל מן הסתם עשיתם מצוות כבר היום. כבר היום היה לך ציצית ותפילין וברכות השחר ותפילה וברכה כזאת וברכה כזאת ועוד כמה מצוות שעשית בדרך הליכה, אולי גם חסד כבר. אז עשיתם את זה בשמחה? כאילו זה הציף אתכם הרגשה, כאילו יש, אני מניח תפילין. תודה השם, אה? אתם מן הסתם ודאי שכן, אני אשתדל בעזרת השם, אבל הוא אומר כך, העיקר זה לעשות את המצווה בשמחה. ותחשבו, איזה כיף זה. תחשבו באמת שאדם, האדם הדתי, פוטנציאלית, יכול ללכת כמו על ענן. עטוף בשמחה תמידית. למה? כי האדם הדתי יודע שיש לו כל רגע אפשרות לעשות מצווה, נכון? הוא יכול ללמוד תורה, ויכול לעשות חסד, ויכול... ו-21 אלף דברים שהוא יכול לעשות, וכל דבר הוא יכול לעשות את זה בשמחה, אז הוא יכול להכניס אותו לשמחה, גם אם לא אחי, הוא יכול לברך בשמחה, אז יש הזדמנות להזריק לעצמך. כל יום, 100 זריקות של שמחה בברכות, נכון? יש 100 ברכות, 100 זריקות של שמחה. אתה יודע איך בן אדם נראה אחרי 100 זריקות של שמחה? טוב, בקיצור זה אומר כך, עיקר המצווה זה לעשות אותה בשמחה. כידוע בספרים אומר. עכשיו, למה אני אומר את זה? מכיוון שהוא ממשיך ומסביר שהפסוק אומר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, אתה רואה שבפרט בעניין של בן אדם חברו אומר, ולכן אליעזר, כשהוא בודק את רבקה, הוא בודק אותה, אמנם בגמילות חסדים, אבל לא סתם בגמילות חסדים. בגמילות חסדים, בשמחה וחשק. כך הוא מבקש מבורא עולם. והיה, והיה כי הנערה, והיה הנערה שתאמר, אותך אשקה, ותגמלך אשקה, מה זה והיה הנערה? מה זה והיה? והיה לשון שמחה. הוא אומר, אם אני אראה בחורה, שעכשיו תגיש לי מים, לי, לגמלים, בשמחה, אני יודע שהבחורה הזאת היא זאת שמיודדת ליצחק, ולכן הוא גם נותן לה מיד את הצמידים ואת כל מה שהוא נתן לה. למה הוא נותן לה את המתנות? למה הוא נותן לה את המתנות ישר? שחכה, למה צריך לתת לה את המתנות? אז הוא מסביר ככה. בספרים הקדושים כתוב, ששכר מצווה בהי על מלאקה. אין שכר בעולם הזה במצוות. אין לך תפילין היום, אתה שמת עכשיו פיקדון. זה יש לך עכשיו בקופת החיסכון, אחרי 120, אתה תראה את כל המצוות תפילין שלך. אתה לבוש ציצית, חזק וברוך, לא תקבל זה שכר פה בעולם הזה. הכל שמור לך, מזוודות, מזוודות, קונטיינרים על קונטיינרים. תחשוב, אתה שולח, 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 נהדר. אתה רוצה קצת פה בעולם הזה? אז תיקח את זה בשמחה. למה? כי הוא אומר ששכר מצוות בהי על מלאקה. שכר מצוות בעולם הזה אין, אבל שכר שמחה על מצווה יש בעולם הזה. הבנתם? אם אתה עושה את המצוות בשמחה, תחשבו איזה הרגשה, אני אומר את זה לעצמי, אתה גם ככה עושה את המצווה. נו, אז תעשה אותה בשמחה. כאילו אתה מרוויח פה בעולם הזה, כי שכר שמחה על מצווה, כן אפשר לקבל פה בעולם הזה. זה הסיבה אומר שלי עזר, ראה את גודל השמחה והחשק והזריזות של רבקה במצווה, מיד נתן לה את הנזם, הצמידים, היינו שכר השמחה של המצווה. זה הרעיון עבורנו, לדעת שאם אתה רוצה להיות בשמחה, ותאמינו לי, סליחה שאני אומר את זה, אבל לא כיף להיות ליד אנשים עצובים, דיכאוניים. אני לא בא עכשיו להוסיף דיכאון על דיכאון, אבל קחו את זה תשומת לבכם. זה לא נעים להסתובב אדם שכל הזמן מתלונן, קוראים לזה נרגן, כל הזמן מתלונן, כל הזמן לא טוב לו. כמה אפשר? זה לא נעים. תחשוב אדם שהוא בשמחה, איזה כיף, מעבר לשכר שהוא מקבל, איזה כיף לאנשים סביבו, קצת התחשבות. אוקיי, אז הנקודה העיקרית היא, קודם כל בואו נשחרר כלפי האלוקים, לדעת שבורא עולם נהל פה את העניינים, וזה לא אנחנו, שלב ראשון, שלב שני, משחררים כלפי עצמנו. אם אנחנו רוצים באמת להיות בשמחה, אי אפשר להיות בשמחה אם אתה פרפקציוניסט. לא ראיתי אדם פרפקציוניסט מאושר. אין כזה דבר. למה? כי הפרפקציוניסט, בואו נגדיר אותו ככה, הוא מאמין שהמציאות תשנה את מסלולה בהתאם לתוכניותיו. האם זה טראמפ שהחליט שעכשיו, תקשיב, אני בחר בהוק ובין קרוק? לא יודע, אבל הרעיון הוא שבדרך כלל הפרפקציוניסט, הוא יחליט משהו, והוא רוצה שכל העולם יסתדר לפי התוכניות שלו. כלומר שאני אישית מאחל לטראמפ הצלחה אדירה, הוא היה טוב לעם ישראל וטוב לאנושות מצדי. אבל מבחינתנו הרעיון, הפרפקציוניסט החליט, הוא כבר שם את החץ והוא יסמן את המטרה סביב זה. הוא מתייחס לעייפות למשל כתוצר לוואי, לא קלקטימי, מה זה עייפות? מה זה עייפות? אני אומר את זה בכוונה, כי בשלב מסוים גם מתרסקים יקיריי. בשלב מסוים אדם לא יודע להקשיב לגוף שלו, לא יודע להקשיב לעצמו, לא יודע להקשיב לסביבה. בסופו של דבר, כמה הוא יכול לרוץ? נו, רוץ, רוץ, רוץ. אם לא תדע לטפל בעצמך, להרגיע את עצמך, לתת לעצמך קצת לנוח. את רוצה להיות אמא מקסימה, ואת אומרת, אני חייבת, ואני רוצה לשלם את אמא שלי לא היה, אני רוצה לתת להם. בסוף את תקרסי ולא יהיה שום דבר, מבינה? אז צריך להיות חכם, ללמד איך לעשות את זה, תכף. בקיצור, הפרפקציוניסט מציב סטנדרטים לא אפשריים, לא אפשריים לקיום האנושי, לא בשבילו. ממילא, גם כשהוא מגיע ליד, אולי הוא ירגיש שזו הקלה רגעית, אבל מיד הוא חושש שזה כישלון, ואני חייב להמשיך, ואני חייב לא, לא, לא. תוצאות בינוניות לא מספקות אותו, והבעיה העיקרית, שבמידה הוא מקבל בינוני, הוא יתחיל להלקות את עצמו, ואז הבריאות נפגמת בגלל לחץ אינטנסיבי, בלתי נגמר, אוקיי? אתם תראו שהערכה עצמית שלו נפגעת. בכל פעם שיהיה איזה כישלון, או ביקורת, או איזה עיכוב, זהו, תבין, העולם נחרב, עצבים, מה קרה? מה קרה? יקירה, אני אומר פעם, אנחנו צריכים להשאיר את המפתחות לבורא עולם, עם כל הכבוד. אתם רוצים להגיע, אתם רוצים להספיק. זה כמו שבחור מחליט להיות עכשיו מתמיד, והוא לומד עכשיו, לא יודע מה, יומיים רצוף, בלי לישון, תענית דיבור, שמירת העיניים ושבירת תאוות האכילה. חזק וברוך ממילא. אבל אחרי יומיים כאלה, אתה רוצה שאני אשפז אותך? נו מה, אתה רציני? כל גדולי ישראל היו חכמים. וחכמים הכוונים להבין שהחיים זה מראטון, זה לא ספרינט. מה ההבדל? ספרינט, כך, ריצת 100 מטר, ריצת 200 מטר, אתה רוצה בשבילך. אין לי בעיה, כמה, בסדר, אתה יכול לתת את המקסימום שלך, כי זה זמן קצר. אבל במידה, ועכשיו אתה מדבר איתי על ריצת מראטון, אם אתה תתחיל לרוץ מהר בהתחלה, ולא תבנה נכון, א', אימונים לפני, אבל אם לא תבנה נכון את היכולות שלך, אתה תתרסק לי. אז לא חבל? ואתה רואה פתאום אנשים שמתמודדים במראטון, ואפילו לצערי לא, אפילו מקפחים את חייהם. ומראטון זה רק משל לחיים שלנו. האופטימליסט לעומתו, הוא נהנה מהדרך. לא רק מהתוצאה הסופית. אני משתדל. אני משתדל, אני רוצה להצליח ברמה הכי גבוהה, אני לא מוותר לעצמי, אבל בסדר הגיוני. הוא לא מפחד לכישלונות. עד רבה, הוא מניח שהם יגיעו, יש לו די זמן ומוכנות להתמודד, ובעיקר ללמוד מהם. ולכן אתם תראו שהוא יותר בריא, פיזית, נפשית, אתה יודע, הוא לא קורס מכל דבר, הוא שומר גם על עצמו, על הגוף, וכדומה, אוכל בריא, יש זמן גם לאכילה, לא קרה שום דבר נכון, לא חייב ללמוד עם ספר באכילה, אם אתה רוצה נהדר, אבל אתה לא חייב, קצת זמן גם לאכול, אין בעיה, נותן הזמן לישון גם, כן, לך, כך לפעמים, יום של שינה, לא עכשיו אומר לך, תעשה את זה באופן קבוע, אבל כן, יום של שינה, לא להפסיד קריאת שמה, לא להפסיד, יש לנו הלכות, אנחנו משחקים על דברים, אבל יש מספיק זמן בין לבין, אוקיי? קצת התבוננות, פיתוח עצמי, מערכות יחסים. האישה, הילדים, פתוחות ומכילות. מכירה, אני אומר לך, אני לא אזכיר שמות, ולא משנה מה. אחד הבנים שלי סיפר לי, אתה יודע, לפעמים אתה, יש נתק כזה גדול בין הילדים להורים לפעמים. ההורים חיים באיזה ללה-לנד, סליחה להגדרה, של עצבים, של מתח, של דין כזה, תמין? הילדים לא שם, הילדים... תשמע, החמוד שלי, בוא, תשתחרר קצת, תשתחרר, אתה חייב להכיל את השני, זה לא, אנחנו לא פה עכשיו באיזה מסדר רוסי חשו, ועם ההוא מצפון קוריאה ביחד, תבין, יקיריי, בוא, אנחנו פה, אנחנו בארץ ישראל, זרום המלא, זרום. אוקיי, אבל איך עושים את זה ומה אנחנו? איך אפשר למצוא את המגדיר העצמי? כל זה ועוד מיד אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר. מוחאי תמיד. יש טעמים חדשים לשמוח. כל חי והטעמים החדשים של מילקי, קיפקף וטורטית מזמינים אתכם להיות תמיד בשמחה. עלו לשידור בתוכנית זמן אוויר, ספרו לנו מה דווקא בתקופה הזו מצליח להשאיר אתכם תמיד בשמחה, ותוכלו לזכות בפרס מתנת מילקי. זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום בשתיים, כאן בכל חי.
כולנו בחגים התפללנו על הפרנסה ועל הבריאות, אז נכון שהכל מעט השם, אבל עדיין אנחנו צריכים לעשות השתדלות. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אז אם גם לכם יש משכנתה והלוואות, ואתם נחנקים מההחזרים החודשיים, התקשרו עכשיו לכוכבית 5589, והתחילו לדאוג לעתיד הכלכלי שלכם. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
מקימי. רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, סי האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
גם בימי קורונה, כשהכבישים פנויים יותר, מישהו בדרך עלול לטעות ולהתפרץ פתאום לכביש.
כל הפחתה של 10 קמ"ש מעלה פי 2 את סיכויו לחיות.
בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה. גם בשבוע הבטיחות, כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים, חפשו אסקרל בד.
כשמכל עבר בעיות, לא הפסקנו לקוות, והבטחנו להודות. להודות כשהזיווג מגיע, כשרפואה פתאום מפציעה, שנחת מחממת ופנסה מתברכת.
רבבות מודיעים, זה קרוב, זה פשוט, זה מומלץ. שני, חמישי ושני, בציונו של הצדיק מזוויל, זכותו תגן עלינו. מתחברים למקור הישועות, ישיבת בית מרדכי זוויל. 1-800-35-35-60 1-800-35-35-60
מקימי.
רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, מקימי.
כפוף לתקנון.
לא מאמין, אילו הנהג הזה רק היה מסתכל לפני שהוא יוצא לעקיפה, לא הייתי אף מהאופנוע.
רוכבי אופנוע, יש גורמים רבים לתאונות אופנוע, אבל בסופו של דבר החיים שנתונים בסכנה הם שלנו הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות, עוברים לרכיבה מודעת. למידע נוסף חפשו אסק רלב"ד.
ברור שדירת נופש.
מגורים? אין כמו הכנרת.
רק השקעה.
צימר ענק. אתם תחליטו מה לעשות עם הזכייה בדופלקס. חייגו עכשיו להגרלה של עלי שיח. כוכבית 4574. כוכבית 4574.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
תורמים לחולים וזוכים לברכת הרב קניבסקי. התורם לחולים מידה כנגד מידה, לא יהיו בעזרת השם חולים בביתו. חייגו עכשיו לקופת העיר והעבירו תרומתכם עבור קרן והסירותי. 1-800-39-47-47.
עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו כאשר אנחנו היום לומדים קצת על פרפקציוניזם, יקיריי, כן, זה נמלים קטנים שמחלחלות ומחרסמות באושר, בבריאות הנפש ובתפקוד היומיומי. אז אמרנו שלמעשה יש הבדל בין פרפקציוניסט לאופטימליסט, כאשר שניהם שואפים לשלמות, אין לי שום בעיה, אז אנחנו רוצים את זה. רק הפרפקציוניסט לא מקבל פחות מ... לא מקבל מה שנקרא, לא מוכן לקבל פחות ממצוין, פחות ממאה, וממילא הוא לחוץ יותר, הוא עצבני יותר, הוא קשה לו לקבל ביקורת, הוא אחרי זה עייף, יש לו תחושות אכזבה ואשמה ונכדוך, ולא נעים להיות בסביבתו, אוקיי? וזה הכל, הכל כדי לקבל את המקסימום, אבל אם הוא לא יקבל, הוא יתפרק. האופטימליסט, בעזרת השם, הוא גם שאפתן, הוא רוצה להגשים את שאיפותיו, אבל גם אם לא הולך, אז בעזרת השם, אנחנו ננסה פעם באה טוב יותר. הגדרנו אותו שמנסה להוציא את המקסימום מהמצב הקיים, ומסתפק גם בטוב אפשרי. אמרנו שאנחנו תכף נראה מי אנחנו, אבל כדי לעשות את זה, משחררים. משחררים קודם כל כלפי בורא עולם, פירוש דבר, יש פה משגיח בעולם הזה. העולם מתנהל בסדר מופתי, מופתי, מופתי. כמו שכל חוקרי המדע מנסים להתחקות אחר תפקוד של איבר כזה, או תא כזה, או הורמון כזה, או וירוס כזה, יש סדר בבריאה. יש פה מישהו שמנהל את הדברים על פי איך שהוא רואה לנכון. ולכן אנחנו צריכים לשחרר. אנחנו עושים את ההשתלות שלנו, אנחנו מתפללים, אנחנו מתחזקים, אנחנו נעשה את שלנו, ובורא עולם התוצאות בידיים שלו. אז קודם כל, בפרט, אדם שסובל מפרפקציוניזם חייב ללמוד לשחרר את התוצאות שלא קשורות אליו. והתוצאות תמיד לא קשורות אלינו. מה אנחנו אומרים? דרך כן, לא התוצאות. אז שחרור כלפי אלוקים, למדנו את זה מהשידוך של אליעזר שבא להביא אישה ליצחק. הוא, אתה רואה שבשידוכים זה כן רואים השגחה פרטית, ואני הדגשתי את זה השגחה פרטית גם לפני, גם אחרי, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על אשתך בעלך, זה רצון השם. ותתמודד יקירי. אלא אם כן חס ושלום. אבל בקיצור, הנקודה העיקרית, תתמודד ותשמח, כי אלוקים לא עושה טעויות. אוקיי, הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה אמרנו שאנחנו חייבים לשחרר גם כלפי עצמנו. מספיק, יש דברים לחוצים בחיים, ואם אני רוצה להיות בשמחה, אני חייב ללמוד לשחרר. בסדר, וגם דברים לא הלכו כמו שאנחנו רוצים, הם ילכו להם פעם בה יותר טוב, ויותר טוב, ויותר טוב. ואז אנחנו רוצים קצת לבדוק מי אנחנו באמת. בואו נתחיל את המגדיר, המגדיר העצמי. מבחן עם 4 שאלות. הקשיבו, הקשיבו, בסדר? נראה מי אנחנו, אופטימליסטים או פרפקציוניסטים. שאלה ראשונה, היחס שלכם לכישלון. מה זאת אומרת? האם לפי דעתכם, הצלחה זה קו ליניארי ישר? כמובן, אתה יודע, כזה טיפוס ישר כזה של חץ, או שמא גרף מפולטל ועגלגל. אז האופטימליסטים, כלומר שמתייחסים לכישלונות בהבנה, תשמע, זה, איך אמרתכם פעם? הכישלון זה לא הצד השני של ההצלחה, זה חלק מההצלחה, בסדר? אז האופטימליסטים מתייחסים לכישלונות כחלק מהחיים, הם לא מפחדים מהם, הם לא נותנים לכישלון להגדיר אותם. הבנתם? אמרנו, יש הבדל בין נכשלתי לאני כישלון. זה שנכשלתי לא קרה כלום. פשוט מאוד, אני מתקדם, זה מקדם אותי לתוצאה הטובה יותר. או כמו בשידוכים, אז כידוע, זה שלא הלך עכשיו, זה מקדם אותי לאחד האמיתי. נהדר. הפרפקציוניסטים, הם בורחים מכישלונות כמו מאש. ואיך הם יעשו את זה? הם יעדיפו להישאר באזור הנוחות. אזור הנוחות הבטוח, מעין ביצה. ביצה שתאפשר לי להישאר עם כביכול דימוי עצמי חיובי. הנה, הכל בסדר, הנה אני מתפקד, הנה הדברים הולכים כמו שאני רוצה. אז ההגדרה הראשונה, תבדקו את עצמכם. איך אתם מתייחסים לכישלונות? האם בצורה חיובית, בונה ומאתגרת, או להפך, צורה פוגענית, מייאשת, ובעצם לא רוצים להיכנס למצב של כישלון, אז ככה אני גם לא מתקדם. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מה היחס שלכם לביקורת? עשיתם איזה משהו. לא משנה מה, הכנת איזה חבורה לדרשה, או ציירת איזה ציור, או עשיתם איזה משהו. מה יקרה אם עכשיו באים אליכם, תקשיבו, זה יפה, אבל. ואז האבל הזה מתחיל, אתם, ככה לא עושים פה, וזה צריך לשנות. איך אתם מרגישים? הפרפקציוניסטים, במילה, בלשון המטה, ממש לא אוהבים ביקורת. הם לא יודעים איך להתמודד עם זה. יאללה, עזוב אותך, אני לא עושה את זה פעם בשום דבר, אתה לא רוצה, אני לא אעשה לכם. אתם לא מעריכים, אתם... מה קרה, מה קרה? לחצו לכם לנקודה. נהדר. אז ממילא הפרפקציוניסטים, ביקורת, זה שם המוות כביכול. הם יעדיפו אפילו את הלמה, לא לדבר עם הבן אדם, רק בגלל שנותן לו ביקורת. הרי לכאורה, אנחנו אמורים לאהוב הרבה יותר את מי שנותן לנו ביקורת, אלומת מי שנותן לנו מחמאות. מי שנותן לנו מחמאות, תודה רבה, זה נחמד, זה נהדר, אבל בגדול זה משאיר אותנו איך שאנחנו, תופך לנו על השכם, ואתה יודע, אתה מרגיש טוב עם עצמך. הביקורת מחדדת אותך, משפרת אותך, ואם תיקחו את זה נכון, רק כך מתקדמים. אז הפרפקציוניסטים ביחס לביקורת, לוקחים את זה בצורה מאוד שלילית, לעומת זאת האופטימליסטים, עד הרבה, מאמצים את הביקורת ככלי להשתפרות. בסדר? אז תבדקו מה היחס שלכם לביקורת, ותנו לעצמם ציון אם אתם כאלה או כאלה. יחס שלישי זה היחס לעצמי. היחס הראשונה לכישלונות, יחס שני לביקורת, יחס שלישי לעצמי. נא להסתכל במראה בבקשה. כשאתם מסתכלים במראה, מה אתם אומרים לעצמכם? האם, אוח, סמכואר אני, שמן, אני לא מאמין, תראה איך אני נראה, הזדקנתי, זהו. או שאתם מרגישים יחס יחסית חיובי, אל תעופו על עצמכם, כי גם זה לא בריא, אבל האם אתם, שמע, אני דווקא די בסדר. שמע, אני די בסדר, סך הכל, אתה יודע, לפי הגיל, לפי התרגיל, אני אשתפר, אני בעזרת השם, אתה יודע, רוצה קצת לעבוד על עצמי, אני התחלתי קצת דיאטה, אני התחלתי קצת התעמלות, נהדר. כשאתם מסתכלים במראה, מה היחס אל הדמות שעומדת ממולכם? וככל שהיחס יותר פוגעני, יותר מזלזל, יותר תובעני, ולא מביא לשמחה, תבינו. סיפר אתכם את זה פעם, שהיה איזה בחור אחד שהוא בן של ראש ישיבה, באמת בחור בן מעלה, מה שנקרא, שהחליט לעשות תעני דיבור. אבל לא תעני דיבור של איזה יום או יומיים, גם לא אפילו חודש, חודשיים. הוא החליט, חביבי, אני הולך על זה עכשיו. ואבא שלו ניגש למרן הרב שטיינמן, זכר צדיק קדוש לברכה, ושאל אותו האם להפסיקו בכוח או לא. זאת אומרת, אתה יודע, עם כל הכבוד, ילד ילד, זה שהוא עושה דברים, זה יפה, זה כל הכבוד, אבל השאלה האם הוא לא יתרסק לנו מזה, האם הוא לא יקפוץ לו איזה פקק בשלב מסוים, ואז נפסיד הכל. האם להפסיק אותו או לאפשר לו? אז הרב שטיינמן ענה תשובה שאני חושב שהיא יקלה להרבה מאוד בחיים. ואז הוא שאל אותו האם הוא עושה את זה בשמחה, האם הוא עושה את זה כאילו, אתה יודע, עם פרצוף כזה מקומט, מעצבים, מלחץ, כזה ראש בקיר, או של עצירות כזה, סליחה על זה, או שהוא עושה את זה בשמחה. הוא עושה את זה בכיף, כחוויה. אז אני לא אומר שאני ממליץ עכשיו לבחורים לעשות דברים כאלה קיצוניים, אבל אני אומר, זה אומדן. האם אני חי בעצבים, בלחץ? ככה לא עובדים את הקדוש ברוך הוא, ככה לא מקיימים מצוות, ככה כל דבר אני חושב. בואו ננסה לעשות את זה יותר בשמחה, ועם כל הדקדוקים, ועם כל ההידורים, עד הרבה אנחנו רוצים לעשות את זה כמו שצריך. ולכן, כשאתם מסתכלים על המראה, מה אתם רואים ביחס לעצמכם, והדבר הנוסף האחרון, מה היחס שלכם לגבי העתיד. האדם יכול להשתפר או לא יכול להשתפר? האם אדם יכול להיות טוב יותר או לא? למה? כי ככל שאתם שנפרוס יותר חשיבה מקובעים, יותר, תקשיב, אין סיכוי ככה זה, או שאני טוב או שאני לא טוב, או שאני אצליח או שאני לא אצליח, אתם יותר נוטים לפרפקציוניזם. אם אתם יותר שואפים להשתפר, אתם יותר, כמו שפעם דיברנו אתכם על דפוס חשיבה מתפתח, של גדילה יותר, בעזרת השם, אני הולך ומשתפר הרב, אז מצוין, אתם יותר האופטימליסטים, ולשם צריך לשאוף. ולכן הנקודה השלישית והאחרונה, כשאמרנו שצריך לשחרר, אז אמרנו צריך לשחרר כלפי אלוקים, זה נכון. אנחנו משחררים כלפי אלוקים, ומה שבורא עולם רוצה, זה מה שיוצא בסופו של דבר, ואני מאמין באמונה שלמה שהכל לטובה. אני משחרר כלפי עצמי, זאת אומרת כלפי עצמי, גם אם אני רוצה לעשות את המצווה הכי מעודרת, אני רוצה ללמוד הכי בעיון, אני רוצה לזכור את החומר, אני רוצה לעשות את הדברים הכי טובים, ולא הולך לי, אין שום בעיה העיקר שאני אעשה את זה בשמחה, כי זה המטרה. המטרה היא גם הדרך, לא רק הנקודה הסופית. אני אעשה את שלי. מה שיצא גם, אני לא עובד עם סטופר, כי לא בכך שהסטופר יעודד אותי, אלא ילחיץ אותי ואז יגמור לי את כל הענה אפילו בדרך. אני אומר, הייתי באיזו ישיבה של בחורים מתמודדים, אז בחורים שבאמת רוצים, אתה רואה איזה יופי לכם, אבל הוא אומר, אין לי סיפוק בלימוד. מה זה אין לך סיפוק בלימוד? זה לא, כאילו, יש או אין. זה תהליך, ואפשר לפתח את זה. אבל לא לחכות, הנה, אבל זה עוד לא מגיע. הנה, עשיתי, והרב, זה לא קורה. חכו לאט לאט, זה עבודה של שנים יכול להיות, אבל בסופו של דבר זה גם קניין לכל החיים. בקיצור, נקודה האחרונה והעיקרית היא כלפי אחרים. שחרור כלפי אחרים. מה יקרה אם הדברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים? ובפרשה, דיברנו על זה קצת ברמז אתמול, יש משהו אדיר. אליעזר עבד אברהם. אליעזר הוא נקרא גם דמשק אליעזר. הוא דולה ומשקה מתורת רבו. אליעזר הגיע לדרגה שהוא דומה לאברהם אבינו גם חיצונית. עכשיו זה לא תאומים, זה לא משנה לי איך הם נראים חיצונית, אלא הפנים מעידות על הפנים של האדם. זאת אומרת, גם מבפנים, הבן אדם עבר זיכוך אחרי זיכוך, אברהם אבינו סומך עליו בעיניים עצומות, כל המפתחות של העסקים. הוא יודע את כל הסיסמאות לכל המקומות, בסדר? אברהם אבינו סומך עליו. בשלב מסוים אמרנו, הגיע רגע של אמת. רגע שהוא מאוד רוצה שהבת שלו תתחתן עם יצחק, ולא. ואז אליעזר נמצא במבחן. במבחן הזה, בוא נגדיר את זה כמו שקורא לרב ליבמן, הוא עבר מהטבה במקום הקפדה. הטבה במקום הקפדה. מה אתה עושה שהדברים לא הולכים כמו שאתה רוצה? מישהו כביכול, אתה יודע, לא עשה מה שרציתם. קצת, לא רוצה לקרוא לזה בגד בכם, או יחזב אתכם, אבל בדם מסוימת כן. האם אתם מקפידים? האם אתם עכשיו נוקמים? או שאליעזר, הטבה במקום הקפדה. אני קורא לכם, נכון שאליעזר הייתה לו נגיעה גדולה, שביתו תשתדך עם יצחק. כמו שאומר חזל, אולי לא טובה האישה אליי. וחזל, לא משנה, אתם מכירים את זה. בוודאי שכאשר לא הצליח במשימה הזאת, אז היה לו מקום מוצדק להקפיד, ואולי אפילו לנקום. כן, הוא היה הולך לאזור של רבקה, הוא היה חוזר לאברהם אבינו, תקשיב, אין אף אחד. אז יש את הבת שלי, לא, 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 יפה. לא, אבל תדעו לכם שהוא עמד בניסיון הזה, ואליעזר לא רק שלא נקם, ולא נטר, ולא הקפיד, אלא פעל בקיצוניות, הצד השני, בדרך של הטבה, בסדר? לכן הנקודה העיקרית היא עבורנו דרך מסכם, וזה קצת מפחיד, אבל הוא אומר כך, הוא עשה הטבה במקום הקפדה ועמד בניסיון, מיד שהוא הגיע, אמר, אני עבד אברהם אנוכי, ואז הוא אומר, כמה עלינו לקבל מזה חיזוק בדרכנו. שאנו כל הזמן טובעים מעצמנו, רק הכנעה והפך הנגיעה, נכון? בעזרת השם. אבל אומר, אתה רואה בעולם, ואפילו בעולם של תורה, מחלוקות, מריבות, הוא אומר, וכל אחד תולה שזה לשם שמיים, ואחר כך יוצא מזה חילול השם. אני מצטט לכם את הרב ליבמן בספר דגל המוסר בפרשה של השבוע. תבינו שכל אחד מאיתנו צריך להתחזק. אומר, אפילו בעולם של תורה, אתה רואה מחלוקות ומריבות, סתם אין דברים כאלה בגדול, אבל יש אולי פה ושם. אבל להתחזק שיש מחלוקות ומריבות, וכל אחד תולה שזה לשם שמיים, ברור. ואחר כך יוצא כל כך אומר חילול השם, ורואים שזה בגלל מה? חוסר ברור המידות. ואין איש חושד את עצמו, כולם, מה אני חס ושלום, ואולי הוא נגוע מכנאה, שנאה וכדומה, מה פתאום? אלא כולם בטוחים שהכל בסדר, ולכן העבודה שלנו יקיריי, להיות אופטימליסטים, זאת אומרת לשאוף לטוב, להוציא את המקסימום מצב הקיים, לשחרר פרפקציוניזם, לשחרר כלפי אלוקים, הוא יודע מה טוב עבורנו, ואני מקבל את זה באהבה, אני משחרר כלפי עצמי, גם אני לא מושלם, אנחנו הולכים ומשתפרים, עושים את המצוות יותר בשמחה, תנסו לקחת היום, ולו את ברכת אשר יצא, קחו איזה משהו, תעשו את זה בשמחה כמו שצריך. הדבר האחרון, שחרור כלפי אחרים. תזכרו את המשפט הזה, הטבה במקום הקפדה. בואו נראה אותנו, משתדלים לעשות את זה, הטבה במקום הקפדה. כידוע, אליעזר רק זכה מזה, מתהפך מהרור לברוך וכן הלאה וכן הלאה, נכתב בתורה בעריכות, וזו העבודה שלנו, לדעת לשחרר, לשאוף לשלמות, אבל לקבל מה שיוצא, בשמחה. המון המון תודה למוטי קופר הטכנאי, יעל צייטלינג, איבר המפיקה שלנו, ובעזרת השם, נשתמע מחר, יום מקסים, כל טוב.